אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
יושב ראש סיעת הימין הממלכתי, חבר כנסת זאב אלקין, שלום.
שלום.
מה נשמע?
אישית בסדר, לאומית ידענו ימים טובים יותר.
תיכנסו לקואליציה?
אין שום הצעה כזאת. יש המון
כל העולם
כותרות,
שואל אותי,
יש המון כותרות
כל העולם
בתקשורת,
אומר לי לשאול אותך.
יש המון כותרות בתקשורת, בתקשורת מכניסים אותנו בקואליציה, כבר אחר כך מודיעים שיש משבר במגעים שלא קיימים, מוציאים אותנו מקואליציה. זה נשמע די משעשע, אבל בסוף הרי השאלות הגדולות הן לא שאלה פוליטית, זה גם לא שאלה של תפקידים. אנחנו במשך חודשים רבים טוענים שהממשלה הזאת מנהלת לא נכון את המלחמה. על זה גם עזבנו את הממשלה רק לפני כמה חודשים, כשהבנו שאין שום סיכוי לשנות מבפנים, ואיך אמר אז השר דאז בני גנץ, היום חבר כנסת, מה שעובד טוב לא צריך לתקן. אמרנו כבר אז, זה לא עובד טוב. אז אולי לא כולם הבינו אותנו, אולי כל קורה במדבר, או הראשונים שאמרנו המלך הוא עירום. היום אני חושב שיותר ויותר חלקים בציבור מבינים שאם אחרי 10 חודשים של מלחמה אנחנו נמצאים במצב, אף יעד מלחמה לא הושג. מה היו היעדים שלנו? מיטוט שלטון חמאס בעזה. מי שולט היום בעזה? חמאס. החזרת החטופים, חזרו רק חצי בערך. החזרת תושבים לבתיהם, אף אחד לא מסוגל להגיד לתושבי צפון מתי בכלל הצפי בתסריט האופטימי שהם יחזרו הביתה. אז אף יעד של המלחמה הזאת, אחרי 10 חודשים שאנחנו מקיזים דם, לא הושג. האם זה עובד טוב? אפילו הימים האלה שאנחנו משוחחים, כל המדינה יושבת, עוצרת את נשימתה, ומחכה לזה שיתקפו אותנו, אולי איראן ממזרח, אולי חיזבאללה מצפון, ואנחנו מחכים. ואז נדון, אולי נגיף ככה או ככה או ככה, זאת לא הדרך הנכונה לנהל את המלחמה הזאת, ועל זה הוויכוח הגדול שלנו עם הממשלה, ובינתיים אני לא רואה שום סימן לזה שממשלה משנה את הדרך ניהול המלחמה. אנשים עושים אותו דבר, אתה יודע, 10 חודשים עשינו אותו דבר, לא הגענו ליעדים שלנו, וממשיכים לעשות אותו דבר משום מה בהנחה ש...
משהו ישתנה.
יקרה, משהו ישתנה, ואתה יודע מה נאמר על האנשים שעושים אותו דבר וחושבים שהגיעו לתוצאה שונה.
אמר את זה. בסדר, בוא נעשה לפרוט את זה. אמרת לפי הסדר, או לא לפי הסדר, בוא נתחיל עם הצפון. אנחנו היום יום חמישי, אנחנו לא יודעים מתי, אם, ובאיזה צורה יתקפו אותנו. האם זה יהיה מצפון תחילה, כפי שאומרים, או זה יהיה גם מכיוון איראן, אנחנו לא יודעים. באמת, אף אחד לא יודע. האיראנים אולי יודעים והחיזבאללה. אבל אני רוצה לשאול אותך, ארצות הברית, שהיא בעצם המממנת, המסייעת והמגינה על מדינת ישראל.
לא, מממנת, הגזמת. אזרחי מדינת ישראל מממנים את מדינת ישראל. ארצות הברית עוזרת לנו בסיוע צבאי, כמו שהיא עוזרת אגב לעוד מדינות בעולם, כולל שכנות שלנו כמו מצרים ואחרות. מי שמממן את מדינת ישראל זה אזרחי מדינת ישראל שמאזילים לנו.
לא, חשבתי שתגיד לי ממילא מה שאנחנו מקבלים מארצות הברית, חוזר חזרה דרך הסיוע הביטחוני לארצות הברית. אבל בסדר. אתה חושב שאתה יכול להתחיל להתווכח עם ארצות הברית? אני לא יודע, להתווכח אתה יכול. אבל לומר לארצות הברית לא. לומר לארצות הברית לא, אני לא שומע בכולכם, ואני עכשיו תוקף, לא יודע איפה.
קודם כל...
האם, רגע, שנייה. האם במהלך 10 חודשים האלה לא קיבלנו את הסיוע הכי טוב שיכול להיות? אולי לא הכי טוב, כי עצרו לנו גם חימושים. אבל האם ארצות הברית נמצאת היום במצב... שהיא יודעת שישראל עומדת להיות מותקפת, ישראל יודעת שארצות הברית עוזרת לה, וישראל אומרת לארצות הברית, לא, אני אתקוף?
אגיד לך כך, קודם כל ארצות הברית היא שותפה אסטרטגית שלנו, והשותפות הזאת בנויה על הרבה מאוד דברים, על האינטרסים, על הערכים משותפים, על היסטוריה של שותפות, על התמיכה בדעת הקהל האמריקאית, ואני מאוד מאוד מקווה שהשותפות הזאת תימשך, ואנחנו גם צריכים להודות לאמריקאים על כל הסיוע שאנחנו מקבלים. אני לא שייך לאלה שמזלזלים בקשר שלנו עם ארצות הברית, או שאומרים שהוא לא חשוב. אבל יחד עם זה, תמיד לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל, בסוגיות הקריטיות, הנהגה של מדינת ישראל ידעה לעמוד קודם כל על האינטרס הביטחוני והלאומי של אזרחי מדינה. במלחמות השונות, כשהיו לנו מצבים שהאמריקאים אמרו לנו לא, ועדיין עשינו מה שנכון כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל.
יום כיפור עמדת באותו מצב, אמרו לך אל תתקוף ראשון.
עשינו טעות שלא תקפנו ראשונים ביום כיפור, אבל אחר כך גולדה, כמו שאתה יודע, ביום כיפור, סירבה לבקשות אמריקאיות לעצור.
קיסינג'ר, כן.
ובסופו של דבר עשתה מה שנכון למדינת ישראל. זה נכון בהרבה מאוד החלטות, אגב, לא רק ביטחוניות, גם לאומיות. כשהתקבלה החלטה ובגין הוביל אותה להכיל את הריבונות על רמת הגולן, הרי האמריקאים איימו וכעסו מאוד, ועוד ועוד ועוד, כהנה וכהנה, ולכן בסופו של דבר אסור לריב עם אמריקאים סתם ככה על שטויות. צריך להיות...
זה לא שטויות? לא, לא,
לא, רגע, אז אני אומר, צריך להיות גם מנומס ביחסים, גם כשאתה חולק עליהם, אבל יחד עם זה, כשמדובר על ביטחון של מדינת ישראל, בסוף כל ממשלה צריכה להיות מחויבת קודם כל, לא לממשלת ארצות הברית, אלא לביטחון אזרחים שאחראית עליהם, וזה כאן.
אתה מכיר את המשפט, דברים שרואים מכאן, לא רואים משם והפוך. ואני, סליחה שאני מקשה עליך, יושב ראש ממשלה, הוא מדבר עם נשיא ארצות הברית, ונשיא ארצות הברית, כמו שיודע להגיד בתחילת המלחמה, דונט, הוא אומר לך דונט, אני אתן לכם את כל הסיוע, אם הם יתקפו אתכם, אני אהיה לצדכם, אבל אתם תמתינו, אני צריך את הזמן הזה כדי ליצור קואליציה שתגן עליכם. 400, קרוב ל-400 טילים וכתבמים נורו על ישראל, משטח איראן. מי שעזר לנו, כמובן צבא הגנה לישראל, אבל האמריקאים הם בנות הברית.
בהחלט עזרו, וזה מאוד חשוב. אז, ואמרתי, השותפות הזאת היא מאוד עמוקה, והיא מושתתת על הרבה דברים. האמריקאים גם מרוויחים ממנה לא מעט. כן? מישהו פעם אמר שמדינת ישראל זה נושאת מטוסים הכי גדולה והכי זולה של ארצות הברית, בהרבה מאוד מובנים. אף פעם לא ביקשנו מהאמריקאים להילחם בשבילנו. אבל, ועוד פעם אני מגיע פה לאבל מאוד מאוד גדול, אנחנו 10 חודשים מנהלים מלחמה שהפכה למלחמת ההתשה, בגלל הצורה שמנהלים אותה. אנחנו מקיזים בדם. בסוף יש שורש אחד לכל הבעיות שלנו, מבחינת המימון, מבחינת הנשק, מבחינת ההנחיות, מבחינת הפקודות, מבחינת התזמון, זה איראן. הרי כולנו מבינים, חיזבאללה זה יד ארוכה של איראן, וחוטים זה יד ארוכה של איראן, ומיליציות שיעיות בעיראק ובסוריה זה יד ארוכה של איראן, ואפילו חמאס, שהוא לכאורה ארגון סוני, הוא במידה רבה, בסיס הכוח שלו האמיתי זה איראן.
הוא שיעי, כן.
הוא לא שיעי, אבל הכוח שלו, הבסיס שלו
הוא סוני,
איראן.
אבל הבסיס שלו זה איראן, ואיראן שיעית.
איראן שיעית. ולכן איראן עומדת אחרי כל ההתקפות עלינו. איזה מחיר היא משלמת? אפס מחיר נכון לעכשיו, חוץ מזה שפעם אחת עשינו להם איתות, כן, מה שנקרא, בכלל המצאנו פה שפה חדשה במלחמה הזאת,
איתות.
הגנה התקיפית, איתותים, כאילו אנחנו פה באיזשהו שיח בשוויץ, כן? במזרח תיכון זה לא עובד, כל הדברים האלה שאנחנו ממציאים כדי להרגיע את עצמנו, ולכן בסופו של דבר, כל עוד שאיראן תחשוב שהיא לא תשלם שום מחיר, אפילו כשהיא תוקפת אותנו ישירות, הרי זה שהם לא הצליחו לפגוע, אסור בשום פני אופן לזלזל בעצם ההתקפה. זה הרי בדיוק עם חמאס, מה אמרנו במשך שנים? מה הם כבר יכולים לעשות לנו? אז הם שולחים טילים, יש לנו כיפת ברזל, הם לא יכולים לפגוע. ולכן גם התייחסנו בזלזול לתוכנית הזאת של ההתקפה שהם בנו עלינו, שהיום אנחנו כבר אפשר לדבר על זה גלוי מול הציבור, שגורמי המודיעין שלנו ידעו את התוכנית הזאת אחת לאחת.
ולא עשו איתה כלום.
ולא עשו איתה כלום, כי זלזלו בכוח של מי שנמצא מולך, ואמרו, אם הוא לא פוגע, אז זה לא נורא, זה לא נכון. אם האויב שלך בונה יכולות שיכולים לפגוע בך, ועוד יותר מכך, מפעיל את היכולות האלה עליך, זה שאתה מצליח במערכות הגנה להתגונן, זה לא עירבון לתמיד. ובסופו של דבר, אי אפשר לנצח רק בהגנה. זה תמיד בכל נושא, זה כלל ברזל, בטח בשכונה כמו מזרח תיכון, ולכן בסופו של דבר, עד שאנחנו לא נביא למצב שאיראן יודעת שגם היא משלמת מחיר אם נמשכת מלחמת התשה נגד מדינת ישראל, הם ימשיכו להטיש אותנו יותר מזה. גם זה כבר נאמר, אז אפשר לדבר על זה בגלוי. לאיראן יש תוכנית סדורה.
להשמדת לא ישראל ונשק גרעיני.
להשמדת ישראל, עוד אפילו חוץ מנשק גרעיני. תוכנית סדורה, איך היא תביא למטרה של השמדת ישראל, זה לא דברי רהב, זה לא סיסמאות, זה תוכנית מסודרת שהם עובדים בצורה מאוד עקבית, עקב בצד אגודל. ולכן, אם אתה מול תוכנית כזאת לא מבין שאתה פה בהתמודדות, שעד שאיראן לא תבין שגם היא משלמת מחירים, היא תמשיך להדק את הטבעת מסביבך, אז אנחנו לא נגיע לשום מקום.
תשמע, המלחמה העיקרית היא בעצם כרגע מול החיזבאללה. הם הורסים לנו את היישובים בצפון, הם גרמו לבריחה של כמה? 150-170 אלף תושבים?
לא פחות, אבל מספיק שכמעט 100 או עשרות אלפי אזרחים אוקיי. ישראלים לא חוזרים הביתה.
למה ישראל לא מכריזה מלחמה? למה ישראל לא מכריזה מלחמה על לבנון, לא על חיזבאללה? הרי בעצם ישנם כללים בינלאומיים במלחמות, ובהכרזת מלחמות יש אמירה. למה ישראל לא מודיעה, אנחנו מכריזים עכשיו מלחמה על לבנון? הרי מה שהם עושים כרגע זה פגיעה בריבונות שלנו, כבר במשך 10 חודשים, ויותר גרוע מזה, רואים את זה האויבים שלנו מסביב, ואומרים, תראה, מדינה מכריזה מלחמה, הרי הכרזת מלחמה של לבנון עלינו היא ברורה ומוחלטת, לפי החוק הבינלאומי. למה אנחנו לא עושים את אותו דבר?
לא, אנחנו, קודם כל, נדמה לי, עוד לא חתמנו הסכם שלום עם לבנון, אז לדעתי אנחנו
לא, במצב מלחמתי. לא, אמרתם, וחוקים הבינלאומיים, הכרזת מלחמה,
אנחנו במצב מלחמתי קבוע לא... מולם, כן? אבל אין דבר כזה לבנון בפועל היום, כולנו מבינים את זה. בסוף יש שם ממשלת בובה,
יש חוקים אחרים,
יש ממשלת בובה שאפילו לא נשבעה על ידי הפרלמנט, אין רוב למנות אותה, כן, יש ממשלה זמנית שהיא מחויבת לחיזבאללה מבחינת השליטה בממשלה הזאת. חיזבאללה הוא השחקן הפוליטי הכי משמעותי שם. זו מדינה שאין לה אפילו נשיא מכהן היום. כל המסגרות של לבנון, אני כבר לא מדבר על הכלכלה שלה, הם בפועל לא כל כך מתפקדים. ולכן, מבחינתנו זה צריך להיות היינו הך, כן? התגובה לחיזבאללה צריכה להיות, כמו שאתה אומר בצדק, תגובה ללבנון, כי אין היום הבדל. אם פעם אולי היה עוד הבדל בין מדינת לבנון לחיזבאללה, היום אין כמעט הבדל, חיזבאללה שולט בפועל בכל המנגנונים של מדינת לבנון, והוא השחקן הכי משמעותי שם.
האם לא עשינו טעות בכך שכשנודע לנו, הם הרי הכריזו שהם הולכים לתקוף את ישראל עם 350 או 400 אלף כתבאמים וטילים, למה לא אמרנו, או האם עשינו טעות שלא אמרנו, אתם תתקפו את ישראל מכיוון איראן, זה פגיעה בריבונות שלנו, שדות הנפט שלכם והגז יעלו באש. למה זה לא נאמר ולמה זה לא נעשה?
אני חושב שהשאלה החשובה זה השאלה השנייה. אנחנו בזמן האחרון הפכנו מומחים ללדבר. אתה שומע נאומים חוצי להבות של ראש ממשלה, של שר הביטחון, עם איומים על ימין ועל שמאל. בסוף המבחן הוא לא מה אתה אומר,
מה אתה עושה.
אלא מה אתה עושה. ועצם העובדה שעל המתקפה של מאות כתבאמים וטילים,
לא
מאיראן לשטח שלנו, אנחנו שלחנו איתות, הרי שם מומצא המונח הזה, עשינו איתות לאיראן, אני לא מבין את זה, ואני חושב שזה רק מזמין התקפה הבאה, וזה נכון, אני חושב שציינת בצדק, כי יש לאיראן נקודות תורפה שלה. למשל, כל הכלכלה האיראנית בנויה על נפט.
נפט וגז.
מה שעשינו בתימן, אפשר לעשות גם במקום אחר. זה אפשרי.
אתה יודע מה מעניין? מי שעוצר את הכלכלה העולמית במידה רבה, זה החוטים. הרי בעצם תעלת סואץ זה העורק הראשי, קודם כל להכנסות עבור מצרים. ואני רואה את ההתקפות של בנות הברית, אנגליה ובעיקר ארצות הברית, על החוטים, זה נראה כמו איזה בדיחה. ישראל כשהיא החליטה לתקוף שמה, היא תקפה בצורה כזאת, שעד היום הם מרגישים את התוצאות שלהם. אפילו ארצות הברית לא עשתה מה שישראל עשתה בתימן. ואני שוב חוזר ושואל, אתה אמרת, זו טעות. אני לא חושב שזה עוד רק טעות, אני חושב שזה פשוט, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אולי אפילו רשלנות. לא
זה
דקה.
תפיסה, זה תפיסה, דוד, זה לא רשלנות, זה יותר גרוע. כי רשלנות אפשר לתקן. הבעיה פה זה תפיסה.
שמה?
אנחנו שקענו בתפיסה
חושבים...
שתגובתית. רב שלבית, כן, זה גם עוד מונח שהמציאו פה במלחמה הזאת, מלחמה בשלבים. הרי מעולם, בכל ההיסטוריה של מדינת ישראל, מדינת ישראל לא תכננה מלחמות ארוכות. לפעמים נקלעה אליהם, אבל תמיד התוכנית הייתה, והמטרה הייתה, לרכז מקסימום מאמץ, כדי לסיים את המלחמה בהכרעה כמה שיותר מהר. זאת הייתה תפיסת הביטחון הישראלית. פה מראש התחלנו מלחמה, אמרו לנו שהיא תיקח שנה, ושהיא תהיה בנויה משלבים רבים, ואז השלבים האלה גם יתארכו, כן? אנחנו במקור שלב א', או שלב ב' יותר נכון, כך קראו לו, של השלב העצים ברצועת עזה, היה צריך לקחת 3 חודשים. אתה סיימת פעולה ברפיח, אפילו עוד לא סיימת פעולה במחנות המרכז, אתה מבחינה מסוימת עדיין עוד לא סיימת את השלב העצים. כן, אנחנו 10 חודשים אחרי תחילת המלחמה. זה חלק מהבעיה, שאנחנו כל הזמן בקונספציה תגובתית, ובמקום לעבור מהחלה, מתגובתיות, לעבור להכרעה. זה צריך להיות המונח שצריך להנחות אותנו, ויוזמה. זה שני דברים שחסרים לנו לעתים קרובות. אגב, אתה יודע מה עצוב? שמבחינה טקטית, בכל קרב כמעט, בכל התמודדות, בכל פעולה, ידינו על העליונה. מול חמאס, מול חיזבאללה, תסתכל כמה מפקדים בכירים בחיזבאללה חוסלו, כולל גם מספר 2 של הארגון. לפחות האיש הכי משמעותי מבחינה צבאית שם. יד ימינו של נסראללה. תסתכל גם על חמאס, בקרב בעזה, הקצינים, החיילים שלנו מגיעים להישגים מדהימים, שכל הזמן פחדנו ולא אימנו שאנחנו נצליח לעשות מה שאנחנו מצליחים לעשות בעזה. הזכרנו את מה שקרה בתימן, במרחק עצום ממדינת ישראל. אבל כשאתה מסתכל על זה אסטרטגית, כן, אחרי כל ההצלחות באמת בשטח של המפקדים שלנו, של החיילים שלנו, של היכולות טכנולוגיות שלנו, אתה מסתכל מה המצב האסטרטגי של מדינת ישראל, ואתה רואה שהוא מאוד מאוד בעייתי, כי אנחנו בגלל ההתנהלות שלנו נותנים להכניס את עצמנו למלחמת התשה שאין לה סוף, ויעדי מלחמה מתרחקים מאיתנו.
והיה אם תיכנסו לממשלה?
אין הצעה כזאת, אלא אם כן אם אתה מוסמך להציע.
אני לא מוסמך, אבל בוא נגיד שזאת אפשרות. והיה אם תיכנסו, אתם תדרשו את מה שאתה אומר לי כאן כרגע, להתחיל במתקפה?
הרי על זה עזבנו.
על זה
עזבנו, הרי לא עזבנו בגלל התפקידים, ולא עזבנו בגלל הכיבודים.
מה חשבתי, זה מתנהל בעצלתיים?
אלא אנחנו זיהינו את הקושי הזה, אפילו בחודשים ראשונים של המלחמה. בהתחלה דיברנו בחדרים הסגורים, גדעון סער ויפעת שאשא ביטון דיברו בקבינט.
זה היה הרקע, למה אנחנו לא מתקדמים מהר יותר?
למשל על עזה, אמרנו שני דברים בסיסיים. אחד,
רפיח.
לא, עוד לפני רפיח אפילו. רפיח הוא חלק מהיישום של התורה הזאת. אמרנו, חייבים ללכת חזק יותר, לא להוריד לחץ. אנחנו מחודש ינואר התחלנו להוריד לחץ בעזה. חזק יותר, ועל כמה שיותר רחב ברצועת עזה, לא לאפשר לחמאס כל פעם, אנחנו הולכים למקום אחד, הוא יוצא למקום אחר, וככה הוא שורט.
גרילה.
והדבר השני, שהוא מאוד מאוד משמעותי, הרי חמאס הוא לא רק זרוע צבאית. יש לו מנגנון שלטון אזרחי. בעזה. באמצעותו הוא שולט באוכלוסייה, וכל עוד שהוא שולט באוכלוסייה, הוא משקם את עצמו גם מבחינה צבאית, ואז אתה פתאום רואה, ואתה לא מבין, גדודים של חמאס שצהל דיווח, שהם בקשרות נמוכה או כמעט אפס, פתאום הם כבר בקשרות בינונית. למה? כי כל עוד שחמאס שולט באוכלוסייה, הוא גם משקם את היכולות.
מגייס
עוד אנשים. הוא מגייס מחבלים חדשים, עוד אנשים, מנסה אפילו לעשות ייצור כזה או אחר, כמה שהוא יכול בתנאים האלה. ולכן, זה צריך לפרק אותה. האם יש לנו 10 חודשים אחרי תחילת מלחמה, תוכנית לפירוק של הזרוע של השלטון האזרחי של חמאס? לא רק שאין, אלא אפילו דרך חשיבה שלנו לא מתקרבת לזה. אני אביא לך 2 דוגמאות. אתה זוכר מבצע מאוד מוצלח, אגב, מבחינה טקטית, היה הצלחה גדולה מאוד, שלנו בשיפה, הכניסה השנייה לשיפה, שנעצרו ונהרגו הרבה מחבלים בכירים של הג'יהאד האסלאמי וחמאס. מה עשינו לפני שנכנסנו? צחל פרסם שיחה למנכ״ל משרד הבריאות הפלסטיני שאנחנו מדהים שנכנסים. ואני כששמעתי את השיחה הזאת, שאלתי את עצמי, רגע, מנכ״ל משרד הבריאות של איזו ממשלה? יש רק ממשלה אחת בעזה, אני לא מכיר 2, ממשלת חמאס. זאת אומרת שמנכ״ל משרד בממשלת חמאס, במקום להיות מזמן עצור במדינת ישראל, כי הוא בכיר בחמאס, אנחנו בכלל מדברים איתו, כי סמכות, כי איזשהו גורם שאנחנו מכירים במעמדו. אז איך אנחנו נמוטט שלטון חמאס בעזה, אם אנחנו חושבים שהוא עדיין צריך להמשיך להיות שלטון? או אביא לך דוגמה אחרת, אפילו מהימים האחרונים. חיסלנו, ברוך השם, שר הכלכלה של ממשלת החמאס. מברך על זה. אבל מה יצא בהודעה הרשמית על חיסולו? דאגו להדגיש שהוא לא היה רק שר הכלכלה, אלא הוא גם היה פעיל בזרוע הצבאית של חמאס, ומילא כאלה וכאלה תפקידים צבאיים. למה? למה זה מעניין אותי? אם הוא שר כלכלה של ממשלת חמאס, הוא צריך להיות יעד לחיסול או למעצר כשלעצמו. לא צריך להצדיק ולהסביר שרק בגלל שהוא גם בזרוע הצבאית, אנחנו חיסלנו אותו. למוטט שלטון? זה אומר למוטט שלטון.
אתה יודע מה, אני רוצה לשאול לך שאלה, שאני באמת קטונתי מלהבין. ראש ממשלה 17 שנה, אולי יותר. אדם לא טיפש בכלל, אדם חכם מאוד. יושבים מצידו לצידו, וגם בקבינט וגם במקומות אחרים, מערכות הביטחון, הם לא יודעים את מה שאתה אומר?
אני לא יודע. אבל
היית שם.
אני מסתכל על מבחן התוצאה, וכשהייתי שם, אמרתי, אמנם לא הייתי
אולי חבר, שזה דברים
לא,
שאתה
לא הייתי עכשיו חבר קבינט, אבל הייתי חבר ועמש למודיעין בוועדת חוץ וביטחון, במשך תקופה ארוכה במלחמה הזאת. שאלתי את השאלות האלה, הרבה פעמים לא קיבלתי תשובות. ובסופו של דבר, אתה יודע מה המוכיח? אני לא אתווכח עכשיו, אני צודק, הם צודקים, יש מבחן תוצאה. מבחן תוצאה, יעדי מלחמה הושגו עד היום? התשובה היא לא.
חלקם כן, חלקם לא.
רובם המוחלט לא.
טוב,
חמאס שולט בעזה? הרי
לא.
יעד מלחמה לא
היה. חמאס לא שולט
חמאס
בעזה.
חמאס שולט בעזה. חמאס שולט היום.
תראה, אתה מיום, אומר חמאס שולט, אבל
אין מקום היום בעזה.
זה נכון,
שחמאס
אבל
שחמאס לא שולט שם.
אבל הוא שולט כארגון גרילה יותר מאשר כמה שהוא היה לפני זה, הוא יוצא לפיגועים וחוזר. כל הטקטיקה
המחבלים
שלו.
המחבלים שלו עושים גרילה, פה אתה צודק, ומסתתרים במנהרות.
כן?
אבל כל המנגנון השלטון האזרחי, הוא שולט באופן גלוי. הוא שם. אגב, אי אפשר לשלוט ממנהרה.
בסדר, אבל זאת שליטה שהיא לא ממש שליטה צבאית, אתה אומר שליטה אזרחית.
זה אני שליטה אזרחית.
אני מקבל את זה.
אני אביא לך דוגמה. דוגמה. היה שלב, היום זה קצת פחות, אבל היה שלב שכמעט חצי אוכלוסייה ברצועת עזה, היו במחסות הומניטריים. כמעט מיליון איש היו שם. היו 300 מחסות כאלה. עכשיו זה השתנה המספרים. אבל בסיס של המלחמה זה מה שהיה. תחשוב, בן אדם שנמצא בכזה מחסה, אם מנהל אותו איש חמאס, הוא תלוי בו,
ברור.
בהכל, ב-100% שליטה.
מבחינה כלכלית, מבחינה
אגב, שאלתי את מדינת ישראל, את גורמי הביטחון, תגידו, אתם יודעים מי ה-300 איש שמנהלים את המחסות האלה? זה לא 3,000 ולא 30,000. בדקנו את הזיקה שלהם לחמאס? איפה הם נמצאים? זה לא עניין אף אחד.
אבל, אתה יודע, הדברים האלה, מה שאתה אומר, הם, אני לא יודע איך להגיד לך, מפחידים. האם גורמי הביטחון ואנשים המקצועיים דעתם כדעתך או דעתם כדעת ראש הממשלה שאומר בוא ננהל את זה בצורה שונה ממה שאתה חושב שצריך?
אני הביקורת שלי לא רק על ראש הממשלה, למרות שהוא בראש הפירמידה,
גם על גורמי הביטחון?
הוא בראש הפירמידה ועליו האחריות העליונה. כן. הביקורת שלי גם על שר הביטחון, גם על הרמטכ"ל. האם יש בצבא אנשים שאומרים את מה שאני אומר? יש דווקא לא מעט קצינים, במיוחד קציני מילואים בכירים בשטח, שלחמו שם בשטח עכשיו, הם בעמדות דומות מאוד, והם גם מביאים את העמדות האלה, אתה גם ראית בעצמך, היו כל מיני כנסים כאלה של קציני מילואים בכירים, שדרשו באמת לשנות את המדיניות למדיניות של הכרעה, ואומרים בצדק, זה אפשרי, אנחנו כבר מתחילים להתייאש פה במדינת ישראל, אתה מתחיל לשמוע קולות, אנחנו לא יכולים לו. ובמילא יישאר חמאס, בואו נסיים עם המלחמה הזאת, בואו נראה איך אפשר לסיים. תחשוב, זה האויב הכי חלש שלנו במזרח תיכון, חיזבאללה יותר חזקה מחמאס, אני כבר לא מדבר על האיראנים, אז אנה אנחנו באים? ואני חושב שבמקום להיכנס ליוש, ובמקום להגיד אנחנו לא יכולים, צריך פשוט לשנות את השיטה. ואם נשנה את השיטה, פתאום נראה שאנחנו כן יכולים.
אתם מתכוננים לבחירות על ידי כך שאתם בעצם מנסים לקדם איזושהי הבנה עם ליברמן, כי דובר לפחות בתקשורת על איזושהי הבטחות שבעצם מדובר על עליך, על שרן, על אחרים, שבעצם ישוריינו בעשירייה הראשונה, בעשירייה השנייה. יש איזה דו שיח עם ליברמן?
יש שיח, כולם מדברים עם כולם, ויש
אני
שיח.
אני שאלתי ספציפית על ליברמן, כי הדעות הפוליטיות שלו ושלכם הן מאוד קרובות.
יש קרבה ללא ספק, גם בהקשר של תפיסות ימניות וגם בהקשר תפיסות ליברליות, יש גם חילוקי דעות. אני יודע שגדעון סער נפגש עם אביגדור ליברמן לעתים, כן, והם משוחחים ביניהם בדרך כלל על נושאי תוכן בעיקר, וגם על השאלה, השאלה היא, זה לא ספציפית מה יהיה גורל של מישהו מאיתנו, אלא השאלה היא מערכתית פה. האם אנחנו חושבים שהיה נכון להקים מחנה גדול ימני ליברלי בבחירות האלה שהתמודד הראשות ממשלה? כן. האם יש לנו מה לחדש בעניין הזה? כרגע לא.
תראה, יוסי כהן הודיע שהוא לא מתמודד. הוא היה אחד האופציות להקמה יחד עם בנט והילד שקד. יש איזשהו ניסיון מעבר למה שאתה אומר לי כרגע לעשות איזשהו איחוד של הימין ללא הליכוד?
אז אני אומר, היו ניסיונות...
אני שואל אם יש כרגע.
אני לא חושב שיש משהו משמעותי שאני יודע לבשר עליו בשלב הזה.
איך תסביר את זה שבינתיים על פי הסקרים הליכוד מתרומם, עולה בסקרים?
קודם כל, לא יותר מדי, כן, טיפה.
3-4-5 מנדטים זה הרבה.
לא, זה בהשוואה לשמיני באוקטובר.
18 היום 23.
נכון, אבל דווקא בחודשים, בחודש-חודשיים האחרונים יש די, כולנו רואים בערך אותה תמונה, אין זוזות יותר מדי, אבל אחת מהסיבות לזה היא ברורה, כי אין אלטרנטיבה בימין. בסוף, רוב הציבור במדינת ישראל נמצא בימין, הוא לא נמצא במרכז שמאל, ולכן, בסופו של דבר, זה מה שציבור רוצה.
אתמול הייתי בישיבה של ועדת חוקה, חוק ומשפט, והנושא היה, אני לא ראיתי אותך שם, לא יודע מה היית.
אני לא חבר ועדת חוקה.
לא חשוב, אבל היו הרבה מאוד חברי כנסת אחרים, גם שלא חברים. והנושא היה הטלת עיצומים על ידי ארצות הברית ואולי גם אירופה, ארצות אירופה, על ארגונים וישראלים שלא מכבדים את הדרישה האמריקאית, והיו דעות לפה ולשם. הדעות בדרך כלל היו די מאוחדות בנושא, ארצות הברית לא יכולה להטיל עיצומים, כי אין שום אמנה בשום מקום בעולם שמדברת על אפשרות כזאת בכלל. זה מה שיואב ועדה אמר, ואחריו גם אמרו את זה. ואני רוצה לשאול אותך, יוטלו, והיה אם יוטלו עיצומים על ידי ארצות הברית, על ידי ארגונים, בעצם יש כבר ארגון אחד שיוטלו עליו עיצומים, ארצות הברית, תאמר, אדם פלוני אלמוני לא יכול להגיע לארצות הברית כי הוא יעצר, וכך גם על ארצות הברית הדוחפת לכיוון אירופה.
אני חושב שזה אירוע מאוד מאוד חמור. בסופו של דבר ברור שאתה לא יכול למנוע ממדינות אחרות לעשות את זה אם זה מה שהם רוצים. אבל אתה חייב בסופו של דבר לפתח כלים שיפסיקו עם התופעה הזאת, כי אין לה סוף. ולצערי לא מעט כבר אזרחים ישראלים שומרי חוק וסדר, רק בגלל העמדות אידיאולוגיות שלהם מתחילים להיכנס למערכות האלה, לפעמים בגלל טעויות ולפעמים פשוט בגלל שמישהו סימן אותם. ואני אגיד לך איפה בסוף, חוץ מכמובן צריך לנהל שיח, כן, עם האמריקאים, עם הבריטים, ולהסביר להם את העמדה שלנו וגם להפעיל לחצים דיפלומטיים שלנו לבטל את זה. אבל במקביל לזה אני חושב שזה לא יספיק. עד שלא נעשה עוד פעם, זה כמו בהק, אותו דבר אגב. כמו בדברים אחרים, אני, רק לפני רגע דיברנו על מלחמה, התפיסה הבסיסית שלי, אם אתה רק בהגנה, אתה תמיד תפסיד, כי תמיד ההגנה הזאת תיפרץ. אמרתי את זה שנים לגבי האק, גם לראש הממשלה, אמרתי לו, אם אנחנו כל הזמן רק נקדרר ונמרח ונמשוך, בסוף החקירה תיפתח, בסוף גם הצווים יצאו, ואותו דבר גם עם הסיפור הזה של הסנקציות. איפה אנחנו יכולים לעבור למתקפה ולא להגנה? בסוף, כל התהליכים האלה, גם בהאק וגם בארצות הברית ובאירופה, יש מוקד אחד שלשם מובילים החוטים ומשם זה יוצא. זה לא שבוקר אחד במחלקת המדינה האמריקאית מישהו קם וראה בחלום שמות של ישראלים מסוימים שהוא רוצה להטיל עליהם סנקציות. מי עושה את כל הפעולה הזאת? ומי מתזמן אותה? הרשות הפלסטינית. באמצעות גם לפעמים גופים מהמגזר השלישי, לפעמים באמצעות פעילות דיפלומטית משלה. עכשיו תחשוב, זה אבסורד. בחירי הרשות הפלסטינים תלויים בנו על כל צעד ושעל. אגב, לא רק ביכולת התנועה שלהם.
משחקים פה משחק כפול. אחרים. מצד אחד מדברים א', אבל מאחור אגב שלנו עושים ב'.
הם גורמים לנו נזק אדיר. ועוד פעם, זה כמו עם איראן. לא משלמים על זה שום מחיר. והמחיר האמיתי שהם צריכים לשלם, אגב, בעיניי, זה לא רק תעודות החמים, כן, תעודות החמים לא, אנחנו כל פעם עושים את המשחק הזה, שוללים למישהו תעודת החם, מחזירים לו אחר כך בשקט. תמיד ברעש שוללים, ואז בשקט מחזירים. יש אינטרסים אחרים. אין היום, הרי רשות פלסטינית זה גוף מאוד מושחת, אין היום בכיר פלסטיני, שאין לו אימפריה כלכלית מאחוריו, שמחזיק לו מישהו מבני משפחה שלו. הם כולם פועלים ברישיונות מסודרים, בכל דבר ועניין, הבכירים הפלסטינים ששותפים להעברת כספים למחבלים במדינת ישראל. הרי זה לא סוד, כן? בין המשכורות הכי גדולות ברשות הפלסטינית זה אלה שרצחו כמה ישראלים. הרי כל האנשים האלה, גם הם יכולים להיות יעד לפתיחות חקירה, לבדיקות, להעמדה לדין. אין יותר עידוד טרור מלהעביר כסף למחבל ולהגיד כמה שיותר ישראלים תרצח, כך תקבל יותר כסף. יש עידוד טרור יותר מזה?
אז מה אתה אומר, שישראל יושבת בשקט ולא נוקטת יוזמה?
אני חושב שמדיניות כפפות משי שלנו מול רשות פלסטינית, ובעיקר מול בחיריה באופן אישי, באינטרסים אישיים שלהם, איפה זה יחב, זה מה שגורם להם, בדיוק כמו נושאים אחרים שדיברנו. ברגע שמישהו לא משלם מחיר על זה שהוא מזיק לך, ויש לו אידיאולוגיה להזיק לך, הוא ימשיך להזיק לך. מתי הוא יפסיק להזיק לך? כשזה יכאב לו. ודווקא פה, בשטח, ידינו על העליונה. יכול להיות שבהק ידינו לא על העליונה. אבל פה, בשטח, היכולת שלנו, לפי חוק, אני לא קורא לעשות שום דבר לא לפי חוק, אבל בפעולה, לפי חוק, יש לנו יכולת להחיף חזרה לאותם בכירים פלסטינים שמנהלים מולנו את כל הקמפיין הזה, פשוט למצות איתם את החוק. זה הכל.
היום קראתי ששר חוץ ישראל כץ הודיע לשבעת דיפלומטים שעובדים ברשות הפלסטינית, נורווגים, שהוא שולל להם את המעמד הדיפלומטי. מישהו התחיל לזוז כאן, אה?
קודם כל אני חושב שזה נכון.
בוא נזכיר קודם כל מה נורווגיה. נורווגיה נוקטת עמדה פרו-פלסטינית, תומכת בהג, זאת אומרת באהבת ישראלים לדין בהג והטלת עיצומים על ישראל, והם עושים את זה בצורה מופגנת, תוך כדי אמירות אנטישמיות של אישים בכירים בנורווגיה.
נכון, ולכן אני חושב שבהחלט יש מקום לפעולות דיפלומטיות חריפות, כשפועלים נגדנו בצורה חריפה. אתה מדבר פה שלעיתים אתה ממש רואה גישה אנטישמית, הזכרת את נורווגיה, אני אביא לך דוגמה אחרת.
בלגיה?
ספרד. ספרד? סגנית ראש ממשלת ספרד. כן. כשהיא צועקת על כך שהפלסטין היא מנהר עד הים. מה המשמעות של זה?
השמדת מדינת ישראל.
בדיוק. אין שם מקום. אבל, היא מכירה את המפה.
נכון.
זאת אומרת שהיא לא רק כבר מדברת על גבולות 67 ושתי מדינות, זה כבר פסה.
אני אתן לך, עוד נדבך.
למעשה על זה שאין זכות קיום למדינת היהודים.
יותר מזה. היא מדברת על השמדת עם. היא דיברה על השמדת עם. אנחנו עושים מקרים שעל פי החוק הבינלאומי הם לא חוקיים. אנחנו משמידים עם. עכשיו, על פי החוק הבינלאומי, אנחנו מדברים כבר עליו, הם חייבים לעזור למדינה שנמצאת לפני השמדה. מה זה אומר? שהם חייבים על פי החוק שהם מדברים עליהם להכניס את הפלסטינאים היום לספרד.
אגב, הם מוזמנים לעשות את זה, אנחנו לא נמנע.
נכון. אני אגב כתבתי על זה באמר די גדול על הסיפור הזה, קיבלתי כבר איזושהי ביקורת מהשגרות הספרדית. הם חייבים על פי החוק היום, כי הם הצעירו שאנחנו עוסקים בהשמדתם, הם חייבים להכניס היום את הפלסטינאים. אתה יודע מה קרה בפועל? אז אני אגיד לך, התחילו ארגונים מסוימים לדרוש זכות להגיע כפליטים לספרד. מה ספרד עשתה? מעכבת את הבקשות האלה. זאת אומרת, מצד אחד היא טוענת שאנחנו עוסקים בהשמדתם.
יש המון
צביעות. מצד שני, היא לא מאפשרת את המעבר של אותם פלסטינאים לספרד.
יש המון המון צביעות בעניין הזה, וגם כאן בזירה בינלאומית והסברתית, אני חושב שהגיע הזמן לעבור ממגננה להתקפה. אני חושב שדווקא ישראל כץ במשרד החוץ עשה מספר צעדים בכיוון הזה, ואני משבח אותו על כך. למרות שאני איש אופוזיציה, אבל כשממשלה עושה משהו נכון גם מגיע לפרגון, וזה גם בא לידי ביטוי אגב בהחלטה מאוד מאוד חשובה בעיניי שרק לפני כמה שבועות עברה בכנסת לפני שיצאנו לפגרה. וזה החלטה היסטורית, פעם ראשונה שכנסת ישראל ברוב מוחץ אמרה לא לעצם הרעיון של הקמת מדינה פלסטינית.
כן.
אני הובלתי את התהליך הזה, וגייסנו לזה גם סיעת ישראל ביתנו, גם סיעות הקואליציה, ותסתכל, הרי כל פעם בכנסת, מאז תחילת שנות ה-90, כשהנושא שהיה קשור לעצם הכיוון הזה של הקמת מדינה פלסטינית בא להצבעה, היה רוב לטובת הכיוון הזה. זה היה בהסכמי אוסלו, זה היה בהתנתקות, ופעם ראשונה בהיסטוריה של כנסת, שכנסת ישראל 68 נגד 9, אמרה לאו מוחלט, לא טקטי, חד צדדי, דו צדדי, אלא עקרוני לעצם הרעיון להקים מדינה פלסטינית ממערב לירדן. וזאת אמירה סופר עקרונית פעם ראשונה, שמדינת ישראל אומרת לכל המדינות בעולם, זאת העמדה של הציבור הישראלי. אגב, שים לב, מי היחידים שבאו להצביע בעד מדינה פלסטינית ונגד ההחלטה הזאת? רק הסיעות ערביות. זאת אומרת שאפילו מפלגות שמאל, כמו מפלגת העבודה, לא באו להצבעה, לא יעזו להתייצב אחרי 7 באוקטובר מול הציבור הישראלי, ולהצביע בעד מדינה פלסטינית. זאת אומרת שמה המסר פה לעולם? שהמועמד היחידי לרשות ממשלה, שאומר מה שנקרא, מוכן להצביע בכנסת בעד מדינה פלסטינית, זה אחמד טיבי. כל המועמדים האחרים, כולל אפילו בני גנץ, שהתלבט, התלבט, התלבט, אבל בסוף הצביע איתנו.
אגב, שהזכרת את הנושא של ארצות הברית ושתי מדינות, two state solution, מה שנקרא, אתה יודע שבעצם אם אתה מתנגד למהלך שמובילה ארצות הברית, אתה יכול לקבל עליך, על ראשך, סנקציות. זאת אומרת, ברגע שאישים ישראלים אומרים לא לשתי מדינות, אתה יכול לחטוף סנקציות מארצות הברית על האמירה הזאת.
אני אומר את זה שנים רבות ואמשיך להגיד את זה, כי עוד פעם, כמו שאמרתי לך, זה בעיניי עניין עקרוני שיכול לסכן את עצם קיומה של מדינת ישראל, ומה שקיבלנו בשביעי באוקטובר בדרום, הרי מה זה מדינה פלסטינית? חמאס היום נהנה מ-70% תמיכה ביהודה ושומרון, יותר גבוהה מעזה. בשנייה הראשונה, תיאורטית, אם תקום פה מדינה
הוא
פלסטינית,
הוא משתלט, זה מדינת חמאס.
בבחירות ראשונות הוא מנצח שם.
לזכור מה הם עשו לאחים שלהם.
זאת תהיה מדינת חמאס. האם מישהו הציע לארצות הברית להקים מדינת אל-קאידה אחרי 9-11 בגבול שלה, על כל הגבול עם ארצות הברית? הרי זה בערך מה שמציעים לנו. ולכן, בסופו של דבר, חובתנו להגיד את זה, ואני מאוד שמח שנפלה בחלקי הזכות הזאת לדחוף את הכנסת פעם ראשונה. שארצות הברית לא תתן
לך סנקציות.
אם להיות ו-68 חברי כנסת הצביעו שם בעת, אז היא תצטרך להטיל סנקציות על הרוב של כנסת ישראל.
יושב ראש סיעת הימין הממלכתי, זאב אלקין, תודה.
תודה רבה.
שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.